מדברים עם ינקלה פרידמן.
שלום וערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה נשמע, מה שלומכם? זהו, סוף סוף הגיעה השעה שאנחנו רגילים להיפגש פה, אז גם היום אני איתכם כרגיל עד 22:00, אתם מוזמנים להתקשר, לעלות, לשוחח, 03-593-93, על כל נושא אקטואלי, ולצערנו, לא לצערנו, יש כל כך הרבה נושאים אקטואליים, בחלקם אפשר להגיד, בחלקם הגדול אפשר להגיד שזה לצערנו שבכלל אנחנו נדרשים יום 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 24/6, מזל שיש לנו שבת קודש שאנחנו מתנתקים, אבל שכולנו עסוקים וכל רגע התפתחות חדשה, ובתכלס אני מרגיש שאנחנו משחקים איפשהו לידי חמאס, כולנו דנים בכל מקום שהלכתי היום ואתמול, אתה בעד העסקה, נגד העסקה, זה מחיר צודק, זה לא צודק, כל אחד שואל את השני, תגיד, אם הבן שלך היה חטוף, איך היית מגיב? אתה כבר מפחד לענות, נכון, אני גם אומר תמיד בפה מלא, אי אפשר לדון את, מי אנחנו בכלל שנדון עם משפחות החטופים, אבל גם אי אפשר לדון אותם, כי גם אם חס וחלילה לכל אחד ממי ששומע אותי עכשיו, או לי, חס וחלילה, לא עלינו, היה קרוב משפחה מדרגה ראשונה חטוף, היינו אומרים, באמת הרגש מנצח בסוף, והיינו אומרים, תשמע, תעשה הכל, תמכור את תל אביב, את בני ברק ביחד, תחזיר ותחזיר לי את הילד. ככה הייתי אומר, כן, זה רמת הקרבה שלי והאהבה שלי לבן שלי. אז ברור שזה מה שהייתי אומר, זה אומר שצריך לשמוע לי? באותה נשימה אני אומר, ודאי שאסור לשמוע לי, כי זה בן אדם נגוע. יוצא מצב שכל מי שרק פותח את הפה ואומר, אני נגד עסקת החטופים בצורה כזאת או אחרת, ובטח ובטח אם זה פוליטיקאים, חברי כנסת, שרים בקבינט, או מי שזה לא יהיה, מפעילים עליהם לחץ עצום. עוזרים להם, כמובן, ערוצי, מה אני אעשה? אני למדתי, שמעתי את ינון מגל, מי שמכיר אותו, שהוא קורא לערוצים האלה, ערוצי התבלה ותעמולה, ואני לגמרי מסכים איתו. כי זה מרגיש לפעמים, ככה זה מרגיש, אני, כמה שאני נשמע קיצוני, זה מרגיש שהם מקריאים חלק מהכתבים שלהם, לפעמים דף מסרים של החמאס. אפשר להשתגע. ולהתפוצץ, אתם איתנו או אתם נגדנו? ואז מי שמעיז להגיד משהו נגד עסקת חטופים, הוא כבר לא בן אדם, כבר עושים ממנו מפלצת. הגדילו לעשות, היום שמעתי את, עוד מעט אני שוחח איתו, כי פגשתי אותו ממש פה בדיוק כשנכנסתי לאולפן, את כתבנו הצעיר והנמרץ, מוטי אלפרין, שמעתי אותו היום, דיסקסתי אותו מהלך היום איזה משהו, אז הוא אמר לי ש, אני עכשיו נזכר, שיש עתיד, עוד רוצים לתת רשת ביטחון, פתאום הם נהיים צדיקים גדולים, שימו לב, הם רוצים לתת רשת ביטחון לנתניהו, כדי שהוא יסכים לעסקה הזאת, אני מתפלל, מקווה, מייחל, מתפלל ממש, שראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני חושב שהוא גדול המנהיגים שיש לנו פה בדור הזה, מבחינה כמובן מדינית, פוליטית, לא יקנע ולא יסכים בשום אופן לעסקה כזאת, בשום אופן. והשם יעזור, שעם הלחץ הזה שאני הפוך מרגיש, עם הלחץ הזה, וככה גם ראשי הצבא אמרו, הלחץ הצבאי הזה הפוך, הוא יביא את התוצאה בעזרת השם יותר טובה. אז האמת, שאם כבר אנחנו מדברים על זה, אז כן הייתי, וכן הזכרתי את מוטי אלפרין, אז אתם יודעים מה? אני ממש עכשיו אפנה למוטי אלפרין, ואני רוצה לדסקס איתו כמה דקות. בוא נשמע, מה נשמע? מוטי אלפרין, ערב טוב.
ערב טוב.
מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם.
יופי, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד לך שנהניתי לראות אותך השבוע, ראיתי את המסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, ותשמע, נהניתי מאוד לשמוע אחרי ערוץ 14, ערוץ לא משנה, פתאום, מוטי אלפרין, רדיו כל חי, ואתה מפנה שאלה לראש הממשלה, אז קודם כל, שפו, אני לא מכיר עוד כתב צעיר חרדי, באמת, בגילך, שכבר זכה לשאול במסיבת עיתונאים, קבל עם ועולם את ראש הממשלה שאלה.
חשוב שגם התקשורת החרדית ישמעו את הצד שלה בסיפור. האם התרגלנו קצת עד היום שלא לא כל כך ישמעו את הקול של התקשורת החרדית בפורומים האלו, אז הגיע הזמן שגם אותנו ישמעו שם, גם את השאלות שלנו, ושראש הממשלה ייתן לנו תשובות.
זה ברור, וקודם כל כל הכבוד, ואני מצפה שתמשיך הלאה כמובן, אבל אני רואה גם, שים לב, שראש הממשלה, ראיתי, מתייחס אליך ממש, כי עוד מעט אני אגיד, כאילו אתם כבר חברים.
אפשר להגיד בכנות,
כן.
אתה יודע, יש עיתונאים שמגיעים לשם, וזה נראה שהם מראש מחפשים לריב איתו, ממש, כאילו, זה לא מעניין אותם אפילו מה הוא יענה, נטו לתת את הניגוח שלהם בראש הממשלה, זה משודר בשידור חי בכל הערוצים.
בוודאי, כולם אומרים.
נטו להתנגח בו, לא מעניין אותם, לא השאלה של ראש הממשלה, לא התשובה. בסוף הציבור בבית מחכה לשמוע תשובות מראש הממשלה. פחות מעניין אותו מה העיתונאי, מה הדעות אישיות של עיתונאי, אז זה טעמי, אלה זה, זה בכלל לא צריך לקרות. ולכן אנחנו משתדלים באמת להביא את השאלות, בלי איזשהו דעה אישית. לא משנה מה כל אחד חושב, אבל אין טעם להתנגח בראש ממשלה בשידור חי, בזמן מלחמה,
אני,
זה מיותר.
אני חייב להגיד לך שאני מצדיע לך עכשיו עוד פעם, אני רואה שאתה, קיצור, אמרתי לך כבר בשיחת מסדרון, שאני עוד צופה לך עתיד מזהיר בעזרת השם.
אמן.
יפה, לא, לא רק ברדיו, בעוד הרבה דברים אחרים. תגיד לי, טוב, עכשיו קצת לעניינים, הזכרתי פה מקודם, לגבי עסקת החטופים, ומה הולך לקרוא באמת. אז קודם כל, אם אתה יודע, עדכון מסביבת ראש הממשלה, שמעתי שהם לא, הם אומרים שהתנאים עוד לא סגורים סופית.
צריך להגיד, בסוף מחכים לתשובה של החמאס. מה שהחמאס אומר, אנחנו מתנהלים לפיהם, זה מצער, אבל זה המצב. ובן גביר וסמוטריץ' דווקא מתנגדים לזה. הם לא מוכנים, הם רוצים שישראל היא זאת שתביא את התנאים, אם חמאס מעוניין טוב, אם לא, אז אין שום עסקה מבחינתם.
ויש עתיד מוכנים לתת
כן,
עכשיו?
כן, זה מגיע, ניתן את הרקע, אנחנו רואים את סמוטריץ' שמצייץ מוקדם יותר היום, אם העסקה תהיה כושלת, הוא פשוט יפרק את הממשלה. סמוטריץ' איתו בעניין הזה, זה ברור, ולכן מגיע לפיד ולכאורה לוקח לנתניהו את התירוץ הפוליטי, שהוא יוכל להגיד, אם אני הולך אל העסקה הזאת, אין לי ממשלה, אז הוא אומר, אני אהיה איתך בעסקה הזאת, אני אצביע בעד, והממשלה שלך תישאר, גם עם בן גביר וסמוטריץ' שהלכו, ככה ש...
בינינו, סתם אני אומר לך, דעתי האישית, זה ברור שזה אסון אם זה יקרה, אבל אני לא מאמין שזה יקרה, כי אי אפשר לסמוך על יאיר לפיד. הוא פשוט ייתן רשת ביטחון לשנייה, ויזרוק אותו אחר.
לא, הוא, בוודאי, הוא מבהיר מראש, שגם הרשת ביטחון הזאת זה לא לתקופה ארוכה, אבל אנחנו רואים גם גורמים ביש עתיד, מתדרכים שהם אולי ישקלו להיכנס לממשלה, זה דבר שלא ראינו עד עכשיו, מעניין. בכל מקרה, נתניהו, יהיה לו את הגב הפוליטי, גם לעסקה קשה, כמו שדיברת מקודם, באמת עסקה שקשה מאוד לקבל אותה בתור ישראלי, אבל כמובן שאנחנו לא יכולים לשפוט את משפחות החטופים, מה שהם עוברים אלינו בכלל מושג. העסקה הזאת היא קשה, אבל יכול להיות שבקרוב נתניהו יצטרך לקבל הכרעה קשה, לקבל את העסקה.
תגיד רגע עכשיו, איך קמת אותנו? עכשיו תגיד לי בנושא אחר. בחירות מוניציפליות. רק בקטנה, ולכם המאזינים, מאזינות יקרים, אני נותן גם לכם את חופש הדיבור והבמה פה, אתם מוזמנים לעלות ולהגיב גם כן,
תקשיב,
מה שקורה בעיר שלכם, אבל בואו
נשאר. הגיע הזמן, אנחנו פחות מחודש לבחירות, ופשוט לא מדברים על הבחירות המקומיות. בתור כתב, אני יכול להגיד לך, זה קשה.
כן, לגמרי, אני רואה את היצר שבו, אני רואה את היצר שבוער בך, אבל תשמע, שתי דברים. אחד, אנחנו בזמן מלחמה, אסור לשכוח את זה.
נכון.
ואסור לריב. ואסור לריב, אני מקווה מאוד שכולם ישכילו לא להיכנס לפינות האישי, שלא נגיע, אתה יודע, אני מרגיש שהמחלוקת שהייתה, הביאה לנו את האסון הזה.
אז אני אשתף אותך בשיחה שהייתה לי עם אחד מראשי המפלגות החרדיות לאחרונה.
תן שם.
נשאיר זה ככה בינתיים. אז הוא אומר שדווקא הם חשבו שהמערכת בחירות הזאת, אתה יודע, יהיה בלי לכלוכים בגלל המלחמה וזה, אבל אנחנו רואים את החתימה של אגודת ישראל היום עם שס בבית שמש, התדרוכים אחד נגד השני כבר מתחילים לרוץ חופשי, קשה מאוד להתאפק.
לא ישעמם פה, נראה לי, בימים הקרובים ובתקופה הקרובה.
זה נראה שאנחנו הולכים לתקופת מערכת בחירות סוערת, בפרט בתוך המגזר החרדי, אנחנו רואים שם את המריבות כבר מתחילות.
טוב, אני מבין שאתה עד הבחירות, צריך למצוא איזה מזרום פה ברדיו, כי נראה לי שלא תלך לשון הבית.
אם אתה אומר.
יאללה, תודה רבה לך, בשורות טובות והמון בהצלחה. מאזינים ומאזינות יקרים, בהמשך לדברי הפתיחה שלנו, תשמעו, אתם יודעים שכבר לצערנו אנחנו 114 או 115 יום כבר מתחילת הלחימה, וכמו שאתם יודעים מאיפה אני גם בא כעת, חוזר מעוד יום בשורה, בחסדי שמיים, אנחנו כבר במספר ימים, אפשר להגיד, חלק אומרים לי, אל תגיד שלא יהיה עין הרע, אבל ברוך השם, אני שמח ומודה להשם על כל יום, על כל יום שעם ישראל חי בריא ושלם, ושרק אנחנו ניתן שם הלאה את הניצחון. אבל, כמו שסיפרתי לכם, העבודה היא סיזיפית והיא מאוד 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 קשה. המראות, הדברים, הריחות, אבל יש דברים, ומי שנמצא שם ועובד כל כך הרבה זמן, מביאים פסיכולוגים וכל מיני אנשי חוסן, תשמעו, זה לא באמת עובד, הם בעצמם צריכים, הם בעצמם לא יודעים לגשת לזה. אבל פתאום, אני חייב להגיד לכם, כמו מלאך, באחד מהימים עוד בתחילת הלחימה, וככה פעם באיזה שבוע, אפילו פעמיים בשבוע, ולפעמים יותר, פתאום שראיתי אותו, זה כמו מלאך, תקשיבו טוב, מאזינים מאזינות יקרים, עם ישראל היקר, אני רוצה שתשמעו משהו על יהודי שאתם כולכם מכירים, אבל לא באמת, באמת, באמת מכירים. יש יהודי יקר מאוד, שהוא היה הרב הראשי לצהל בזמנו, קוראים לו הרב רפי פרץ. אני קודם אגיד לו ערב טוב, ואז אני רוצה לספר עליו משהו. שלום כבוד הרב רפי פרץ.
שלום, שלום, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
ערב מצוין, שנייה לפני שאני פונה אל הרב, אני רק אומר למאזינים, תשמעו, בימים הקשים שלנו, בתוך כדי הדברים, אני לא, אף פעם אני לא מתאר לכם את הדברים הקשים, אתם יודעים, אבל אתם יודעים שזה קשה, פתאום נכנס, מתהלך בינינו, הרב רפי פרץ, על מדים, אני כבר זוכר אותו מהפוליטיקה, כבר זוכר אותו שר, פתאום הוא מגיע על מדים, עם הרשת פנים כזאת, שרק תסתכל עליו, הוא מגיע, מחבק אותנו. אני אומר לכם, זה היה הפעם הראשונה שלי איתו, באופן אישי, מחבק, רק נותן לנו מילה טובה, אומר, אני יודע מה אתם עושים פה, הוא אומר לנו, אני מרגיש את העבודת קודם, נתן לנו את הכמה מילים הטובות, יותר טוב מכל פסיכולוג אחר שידבר עד מחר, אני אומר לכם. וככה בעצם, הצלחתי להכיר את הרב רפי פרץ, קצת יותר לעומק, מפה לשם, אני רוצה שתדעו, הוא כבר בוגר, הוא מה זה בוגר, הוא לא סתם בא אלינו מניסיון. בתקופתו גם היה מבצע צוק איתן, אז עכשיו נפנה ונגיד שוב, כבוד הרב ערב טוב, אז קודם כל אני רוצה להודות לך בשם כל הצוות בשורה, על, 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 על זה שאתה מגיע כל פעם לחזק אותנו.
קודם כל, תודה רבה לך, יקלה, אתה מאוד מרגש אותי במינים שלך, אני בא להביע את הערכתי העצומה, לאנשים, לחיילים האלמונים המדהימים האלה שעושים עבודת קודש, ואני צריך להגיד, תודה לכם ולא אתם לי, זה בסדר.
כן, לגמרי, אבל הרב, קודם כל באמת, הרב כבר, רואים על הרב שהרב הגיע עם ניסיון, ניסיון חיים אמיתי, אבל ניסיון גם בפועל. בזמן צוק איתן, זה שאלה שגם מעניינת את המאזינים שלנו. הרי היו, הרב נאלץ לקבוע למעשה את מותם של חיילים שלא בדיוק הביאו את הגופות שלהם. דברים שמזכירים גם קצת בחלקם, אולי דברים שקורים גם היום. איך הרב הגיע? כן. איך הרב התמודד?
אני רוצה להתייחס למה שאיננו רואות עכשיו, באמת החבורה המופלאה הזאת שאתה ינקלה נמנה עליהם, חבורה של חיילים במילואים, באמת אנשים אנונימיים, הרבה מהם חרדים דרך אגב, זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, במסירות נפש של יום ולילה, מוכנים להתמודד, וזה מה שראינו שם. ראינו שם את הרוע ששמענו, אנחנו ראינו אותו. אנחנו ראינו מי הגיע, אנחנו ראינו מה עשו, איך התעללו בחללים, איך התעללו בילדים, בבנים, בבנות העיקרים שלנו, וראינו לצד זה, וכמו קרן אור בתוך אפלת הרוע הזה, לראות חבורה עם להט בעיניים, עם אהבת ישראל, עם מראת שמיים, עם מוכנות ביצת קדושת החיים וקדושת הנפטר, לעשות הכל, והבאנו את הבלתי אפשרי, באמת, את הבלתי אפשרי, כולם, כולם זוהו, כולם, כולם, כולם הובאו לקבר ישראל.
בניסי ניסים, אם הרב זוכר, אני לא רוצה לפרט פה את הכל, אבל מכירים שהם ממש בניסי ניסים שהצליחו לזהות.
זה באמת, ואני ראיתי את הבסוף בסוף, המשפחות מגיעות, והכל בטיפול הכי מעודר, בחינה הלכתית.
מה הרב, אני חייב להיכנס לידי על הראש, הרב רואה משפחה שזה אתה איבדה את יקירה, מה הרב אומר להם? הרב למעשה, בתוקף תפקידו, הרב הראשי של צהל, סוג של אחריות על החייל.
אני אומר להם, קודם כל אני שותק. המשכיל בעת הידום. אני שותק, מחבק, ומבטא את אהבתי הגדולה. אומר להם, תראו, אתם לא בחרתם, אבל אתם מעכשיו הייתם אנשים של כלל ישראל. ועכשיו כלל ישראל נושא את עיניו אליכם, כי הילד שלכם לא נפל. בגלל משהו אישי, הוא נפל כי הוא הגן על העם הזה, הוא קדוש, הוא מערודי המלכות, הוא במקום שרבי עקיבא יושב, כואב לנו שהוא איננו, אבל תדעו לכם שזה אומר למשפחה, בואו נרים קומה, וקשה, אני לא אומר לא בשפעה יושבים ובוכים ומצטערים, אבל אנחנו נמשיך את הדרך שלו, נמשיך את הרעיון, נמשיך את אהבת ישראל שלו, למשפחות מאוד מאוד...
אני יודע שהרב גם הולך מבית אבל לבית אבל, וגם אני יודע שהיום אפילו הרב ביקר פצועים גם.
אני מבקר את הפצועים, לא את כולם, כי יש כל כך הרבה, אבל אני מכיר אותם, אני רואה את ההתקדמות שלהם, אני מלווה אותם, את המשפחות שלהם, את האחים, את הנשים, את הילדים לכאלה שיש להם, שהם כבר נשואים עם ילדים. וגם אותם, וגם בהלוויות. דרך אגב, יש לנו גם חברות ענקיות שלנו, הייתי עכשיו, יש לנו גם חברות מהרבנות שהלכו לכל מיני מבצעים מיוחדים לסברי
נכון.
נפצעו שם, וגם הם שחולים, רופאים ששחולים בבית חולים. אנחנו באמת, הרבנות, תרשה לי, אני אגיד מילה על הרבנות, הרבנות הצבאית במיטבה הוכיחה את עצמה בצניעות, בעדינות, אבל בנחישות של גיבורים.
לגמרי, אני גם רואה, הרב רואים את זה, אני כל פעם מספר את זה פה ברדיו לכל עם ישראל שידעו את זה. לגמרי, אני עד היום לא ידעתי עד כמה זה מבפנים, ותשמע, אני, כמו שהרב יודע, אני מעורב מהרגע הראשון עד היום, ועושים את זה הכי מקצועי שבעולם, והכי הלכתי שבעולם גם.
אז קודם כל, אני אגדם למאזינים, אני לא מתראיין בשום מקום, תחפשו, לא תראו שהתראיינתי. אני ליאנקל התראיינתי כי אני מעריך אותו אישית.
תודה רבה, כבוד הרב.
את אהבתי הגדולה למסירות נפש שנפגשתי ולנכונות יום יום, שעה שעה, זה לא פשוט, זה כמעט להיות מלאכים.
יש לי שאלה אל הרב, גם הרב עבר הרבה והרב ראה כל כך הרבה משפחות, לרב אין רגע של שבירה?
למדתי בחיים שלי נותן לכל אחד בזמן הנכון כלי מכל העבר שלו. אני טייס מסוקים, עברתי את האסונות הכבדים שלי.
אסון המסוקים גם.
אסון המסוקים זה הטייסת שלי, אסון המסוקים, מלא אסונות. ולמדנו לכאוב ולהמשיך. למדנו לחיות ככה, זה מורכב, אבל אני נמצא עם המשפחות, אני נמצא עם הפצועים,
אני חייב להגיד לרב, ושוב אני אומר את זה שכל עם ישראל תשמעו, הרב מצליח לעשות את זה, כי מה שאנחנו הרגשנו ותוך כדי, ופתאום הרב מגיע, זה אור, יש לרב אור בפנים, הרב רק מניח יד על מישהו עם חיוך, תוך כדי, זה כבר, אני אומר לרב, זה לי אישית, ואני לא שונה מאחרים, נתן דלק קדימה.
אז תדע לך שיותר מאשר הייתי רוצה לנהוק, הפרה רוצה להעניק, אתה לא עגל, אבל אני
מחשב חסדי שמיים. אז מה המסר הרב מה המסר של הרב לעם ישראל עכשיו פה לסיום? מה אנחנו צריכים לדעת פה? מה קרה לנו פה אסון שאי אפשר לתאר? שואה שנייה.
הגדולה שלנו שבתוך הרוע הגדול נפגשנו באור אלוקי עצום של הנשמה הישראלית, אבל עצום נשמה ישראלית שרוצה, אוהבת ישראל, ערבות הדדית, מוכנות להילחם ולא קשרות על העם הנפלא הזה, ידיעה שאנחנו נמצאים במערכה שהיא יקרה מפז, ואנחנו פשוט, אני פשוט נדהם מלראות את זה. אני יודע שעם ישראל עומד בפני קומה חדשה. דרך אגב, ביציאת מצרים, השלב שבו היה ברור שעם ישראל עומד בפני קומה חדשה, זה לא יציאת מצרים, אלא זה קריאת ים סוף.
שכבר ראו שאין אופציה אחרת.
מה שראינו, זה מסירות נפש. עוד לא שבת, עוד לא עזבו את כל העבודה הזרה, אבל ראינו מסירות נפש. ואנחנו נפגשים 4 חודשים, לא יום אחד, 4 חודשים, בעם שלם, בטח כל 500,000 חיילים שלנו, שמוסרים את הנפש שעה, שעה, על הכל, בפירושו של דבר, שאנחנו צריכים להיות מלאי תפילה ומלאי אמונה, שעם ישראל עולה קומה. ככל התפילות שלנו יותר עמוקות, הקומה תהיה יותר גבוהה.
תודה רבה, כבוד הרב רפי פרץ שליטה. אני הרב חייב לי שאני מקווה שהמלחמה תסתיים בקרוב, והרב חייב לחזור לחיים הציבוריים שלנו בענק. אנחנו חסרים דמויות כמו הרב.
שנשמור אותך, תודה רבה
אורות,
לך.
לילה טוב.
באמת הציבור היקר שבצערי הרב לא ידעו את מקומו, מתגלה עכשיו במלוא תפארתו.
חסדי שמיים, חסדי שמיים. בשורות טובות ולילה טוב, כבוד הרב. תודה רבה. פרסומות ומיד נשוב. מאזינים ומאזינות יקרים, חזרנו ואנחנו ממשיכים 03-593-93, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל דבר, כולל על מה שכבר, על כל דבר ועניין, כולל מה שכבר דיברנו פה. עכשיו נגיד שלום וערב טוב לעידו.
שלום, ערב טוב, ינקלה.
שלום, ערב מצוין, ברוך השם, מה שלומך אתה?
איזה כיף לדבר איתך.
וואה, איזה תענוג, אז בוא נעשה כבר היכרות לגמרי. עידו, מה? לי קוראים ינקלה פרידמן, אתה?
עידו בוסקילה.
נעים מאוד.
בצפון.
בצפון. מה, בצפון מפונים או לא מפונים?
לא, 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 צפון הרגוע.
צפון הרגוע. אתם נהייתם היום בצפון הארץ, הצפון הרגוע הזה, השם ישמור.
אפולה רגוע.
תאמין לי, את יודע, לפני שניגש לעניין שלך, ראיתי תמונות שמצד אחד תמיד עושות שמחה בלב, מצד שני קצת צוות לי. ראיתי תמונות אתמול של החרמון, מלא בשלג, לבן, לבן, איזה יופי זה היה, וכל שנה זה יום חג, אתה יודע, עם ישראל נוסעים ומבסוטים ושלג, עכשיו אנחנו יכולים רק לראות את זה בתמונות, אתה מבין?
עכשיו נשאר התמונות, כן, אבל אני מקווה שבקרוב, תכף אני גם אגע בזה, תרשה לי,
כן, כן.
אני מקווה שבקרוב נוכל להיות שם בביטחה, ואני גם אגיד לך איך.
אמן, או, יאללה, בכלל נשמע לי שיחה טובה, נראה לי יש לך את הפתרונות, אני מקווה שגם בקבינט המדיני-ביטחוני שומעים אותנו, דבר עידו.
לא יודע אם שומעים אותנו, אבל מי ששומע אותנו, אני אומר לך, לדעתי, אני לא יודע אם גם אתה, אולי תסכים איתי מחלק מהדברים, ואולי לא תסכים איתי בחלק מהדברים.
בוא נשמע.
כי הדעות שלי הם לכאן ולכאן, ותכף אתה תבין. קודם כל, ניגע בכל מה שאנחנו שומעים, תרחש בחש הזה, שלגבי עסקה מסוימת, שחרור מחבלים,
4,000 מחבלים, נכון, נכון.
כן, שומעים מספרים, א', אני לא יודע אם זה נכון, באמת צריך לקחת הכל בערב מוגבל, אבל נצא מנקודת הנחה שהדבר הזה נכון.
והפסקת המלחמה כמובן לאיזה,
וכמובן הפסקת מלחמה לגמרי, עזוב, זה לא משנה חודש חודשיים, זה כבר אי אפשר לחזור ללחימה אחרי חודשיים לדעתי, זה פשוט לא...
למה? הוכחנו שאפשר, אבל הוכחנו שאפשר בהפסקה הקודמת. אפשר לחזור ללחימה.
כן, הכוח היה שם. כל מה שקשור בעסקה הוא שהכוח יוצא. וכשהכוח יוצא, כניסה מחדש, זה כבר אופרציה אחרת.
אוקיי.
עכשיו, מה שאני בא להגיד, שאני אמשיל לך את זה, למשל, אולי אתה מבין, לא יודע, מי שמבין בעולם הספורט או עולם הכדורגל, הקבוצה מובילה על קבוצה, בתוצאה מסוימת, אוקיי?
כן.
ונניח, והחמאס מובילים עלינו.
כרגע הם ודאי מובילים עלינו, קשה משמור.
הם בהחלט, מה שהם ככה, כן, לצערנו, הם ככה מובילים עלינו 4-0, ואנחנו לקראת הפסד. הדקה היא דקה 80 פלוס. אנחנו לקראת דקה 90, עם הסכמים, עם... אני אומר, הגענו למצב... שכמעט ולהפוך את התוצאה, כמעט ולא ניתן. כמעט ולא ניתן. אתה שומע אותי?
כן, שומע כל מילה, נו. אז מה אתה אומר ש... נו.
רק בסיטואציה אחת, שהיא לא מופרכת, אתה תגיד לי זה לא יקרה, עזוב, נכון.
מה? תן את הפתרון כבר.
אבל חייב להעלות את זה לאוויר, אולי זה יתפוס. רק במצב אחד, שהוא הפוך לגמרי מההסכם שהולך להיות פה, רק במצב אחד, ואני גם יוכיח לך למה זה כן נכון, רק במצב אחד אנחנו נוכל להגיע למצב של לא תקו גם מהפך.
איך?
ואני אגיד לך איך. רק על ידי דגל, התיישבות, צבא, אזור חיץ. דגל, לקח את השטח. מתיישבים, צבא.
מתיישבים, אתה מתכוון לחזור, בוא, אני רוצה שהמאזינים שלי יהיה להם קל באוזניים, הכוונה שמתיישבים בגוש קטיף בחזרה?
כן, ומי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם באמת...
אתה בעצמך תחזור, שאתה אומר? אני חייב לשאול אם אתה בעצמך תחזור, או שאתה מאלה הגיבורים, או מהגיבורים ששולחים אנשים אחרים להיות בשר תותחים, השם ישמור ויציל.
אז אני אענה לך, ואז אני אגיד מה שאני רוצה. אז אני באמת מהראשונים שיעמדו בתור לחזור. מהראשונים. אני חזרתי בתשובה. לפני כמה שנים.
אוה, אשריך. קודם כל, אני מצדיע לך.
אבל לפני כן, הייתי ביחידות מסוימות, שלצערנו, בתקופת הגירוש, עשתה גם פעולות כאלה של גירוש. אני, למזלי,
ב-2005-2006, בהתנתקות אתה מדבר.
ב-2005. התיקון שלי זה להתיישב שם, תאמין לי.
מה, אתה, רגע, יש פה סקופ, אתה היית מאלה שפינו?
אני היחידות ש...
מה אתה אומר?
אחת היחידות שפינו, שהשתתפו.
מה אתה אומר?
בסוף זה משטרה, זה כוח צבאי, זה כוח משטרתי. הייתי באחת מהן. אבל למזלי, ברחתי בזמן, לא השתתפתי פיזית, ומסיבות מסוימות שהם באמת קרו, לא שברחתי באמת, אלא מסיבות מסוימות, פשוט לא הייתי שם, רפואיות, ואז התיקון שלי לגבי השאלה שלך, היא להתיישב שם, ואני הראשון להתיישב שם.
מה אתה אומר? אבל רגע, אני אשאל אותך שאלה רצינית. אבל רגע, חייב לשאול אותך, אתה רוצה שחיילך צהל, חס וחלילה, יתבוססו שם?
שאלה טובה. עכשיו אני אענה לך. בכל מלחמות ישראל, הגענו לנקודה, בכל מלחמות ישראל, המשמעותיות, אתה יודע, ששת הימים, כיפורים, המלחמות האלה, לא רק שהפכנו תוצאה כי פתחו עלינו בהפתעה, או שששת הימים, זה לא הייתה הפתעה, אבל ששת הימים, שוב, זה היה כמות גדולה של, של כוח אויב, לא רק שהצלחנו להפוך תוצאה, לא רק שהצלחנו להשוות, הפכנו תוצאה בזכות דבר אחד. בזכות זה, שלקחנו שטח, התיישבנו רמת הגולן, אזור יהודה ושומרון, אזור ירושלים, כבשנו שטח, התיישבנו, אמרנו את זה הבית, שמנו דגל, כוח צבאי, אזור חיץ, עכשיו תתמודדו. מעכשיו נראותכם פותחים במלחמה. ומה שקרה, לא רק שלא פתחו במלחמה, מהר מאוד עשו איתך שלום. ירדן ומצרים. למה? הם הבינו שאי אפשר... שחבל לנו על הזמן.
שמע, האמת בתכלס אתה צודק, אם אתה מראה עוצמה. זה במילים אחרות, אתה מראה עוצמה, יפחדו ממך. זה במילים אחרות.
אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו מנצחים, תלך, להשיג הסכם שלום זה לא מופרך. רק על ידי דבר אחד. זה מוטו שצריך להבין אותו, ואתה יודע מה? מה שמצחיק?
אם אני מחדד, רגע, אבל אם אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, אתה אומר שלא יהיה ניצחון במלחמה ללא שבפועל נתפוס את השטח ונתיישב בו.
בדיוק. כי זה לא רק יהיה ניצחון. זאת תהיה בעצם האמרה החזקה הזאת. מסתכלים עלינו בצפון, ינקלה.
וואי,
מסתכלים, בכלל. מסתכלים, רואים אותנו? בוא נאמר
לא את זה. לא דיברתי על זה בכלל, לאוקטובר, אנחנו כל הזמן מדברים על עזה, אבל מה קורה שם? שם ישמור.
השביעי לאוקטובר לצערנו, אם ככה זה ייגמר, השביעי לאוקטובר בצפון, לצערי.
קרוב מאי פעם, השם ישמור.
זה יקרה, כי אנחנו מראים כל שעה. אנחנו מראים חולשה, ואני אומר, לא רק שזה ניצחון, זה הרתעה הכי גדולה לכל מי ש...
תשמע, אתה יודע מה, אני שמח שעלית, כי אתה די מבהיר טוב את הצד, שיש, אני שומע לאחרונה הרבה אומרים, צריך להתיישב שם. ואני כל הזמן בפחד, אני מתאר לזה שאתה יודע שאנחנו נמצאים בשורה, קבוצה גדולה של אנשים מתחילת המלחמה, ואתה יודע, לראות כל פעם עוד חיילים, זה הורג אותנו בעצמנו, ואני אומר, עד מתי? אז מלחיץ אותי, לא, אז מלחיץ אותי, מלחיץ אותי שפתאום נעשה התיישבות שם, שכל רגע, כל בוקר ישימו לנו איזה מטען, איזה RPG, איזה פה, איזה שם.
אני מבין את הפחד, אבל עם הפחד הזה, אם היינו חיים בפחד הזה, ב-67 וב-73, לא היינו היום ברמת הגולן, ולא היה לך חרמון שדיברת עליו, דיברת על חרמון, נכון?
נכון. אתה צודק.
לא היה לך חרמון.
הנה עכשיו.
ולא היה לך רמת הגולן. ולא היו מתיישבים, כי לפי השיטה
הזאת... שמע, עידו, מה אתה? עידו, מה אתה עושה בחייך?
עידו, כן. כי לפי השיטה, שאתה העלית עכשיו, של הפחד הזו, לא שזו השיטה שלך, אני יודע...
כן, אני אומר, התאייה, הפחד, כן,
נו. הפחד הזה, השיטה הזאת, אם היו אוחזים בה לפני 50 שנה ו-60 שנה...
אז לא הייתה כמו מדינת ישראל,
המדינה הזו הייתה חצי. המדינה הזו הייתה חצי.
אתה יודע מה, אני מסכים איתך, ותדע לך שאתה דובר טוב של כל התזה הזאת בכלל, ומה אתה עושה בכלל?
ואני באמת...
עידו, תעצור, אתה ברדיו. עידו, רגע, עידו.
בכל בחירות.
עידו, מתוק הזה. תשמע רגע, עידו.
ינקלה, נו.
תשמע רגע, אתה ברדיו, עם ישראל שומע אותך עכשיו, תגיד רגע, מה, אתה נשמע כל כך נחמד, מה אתה עושה בחייך?
אני סוכן מכירות, חברה קימונאית, בשוק הקימונאות.
חסדי שמיים, מי שסוכן מכירות, יש לו איזה אנשים עם פה טוב, בלי עין הרע, יש לך את זה, יש לך את זה לגמרי. כן, בוא תן לנו את זה במשפט סיום, אבל עידוד לעם ישראל.
משפט אחרון.
כן.
אני אומר את זה, ולא לתפוס אנשים שאומרים את זה כאנשים קיצוניים וכאלה, הפוך. זה ההיסטוריה מלמדת אותנו שיש לנו סיכוי לנצח פה, אם נתפוס צד שהוא צד לא קיצוני, אלא צד אמיתי. קיצוני זה לא צד אמיתי. אמיתי של לקחת שטח, לתפוס אותו,
יפה מאוד, אני מסכים איתך, אני מסכים, הצגת את זה יפה מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה והמשך ערב טוב.
כל טוב, תודה,
ערב טוב. שרות, לילה טוב. עכשיו נגיד שלום וערב טוב לרבקה.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. כן?
שלום.
שלום, מה בפיך, מאיפה את?
אני מתגוררת בנתיבות, עם בעלי וילדינו.
או, נתיבות בכותרות אני רואה, ברוך השם. כן.
לצערי, בכותרות לא מהבחינות הטובות, פחות טובות.
נכון.
אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה, אנחנו מתגוררים בנווה שרון. כמו רבים מהשכנים שלנו, עברנו לנתיבות מערים אחרות.
שנווה שרון זה השכונה החרדית?
נווה שרון זה לא, היא לא מוגדרת השכונה החרדית, זו השכונה שהכי בעצם קרובה לעוטף עזה.
אוקיי.
ממש על גבול של תקומה, כביש מפריד בינינו לבין תקומה. אבל אנחנו לא נחשבים עוטף עזה. מכל המשתמע מכך.
טענה שעלתה פה, האמת, אני חייב להגיד לך, כנראה שמעת, אבל עלתה פה בשבוע החולף כמה וכמה פעמים, באמת אין היגיון, שבמרחק של כביש אחד, מקבלים, לא רק שלא משלמים ארנונה, מקבלים כל כך הרבה כסף והטבות שמגיעים.
הטבות, בדיוק.
ואצלכם, תושבי נתיבות, עדיין אתם משלמים ארנונה כרגיל.
ארנונה כרגיל, שומעים את ההפגזות כרגיל, הכל חיי שגרה רגילים, כאילו אנחנו לא במצב מלחמה כרגע.
איזה הטבות כן קיבלתם? או שלא קיבלתם?
שום הטבה.
כלום, כלום?
שום דבר. אפילו לא הנחה בארנונה, כאילו. לא מדברת איתך כבר על מענקים ודברים שמעבר, אתה יודע, שמקבלים מפונים וכאלה. אפילו לא ביקשנו להתפנות. אלא תכירו בנו כתושבי העוטף. תכירו בבעיות של הילדים שלנו, שהם לא ישנים לילות שלמים.
נכון. קודם כל, הטענה הזאת עולה שוב ושוב ושוב. העירייה גם פנינו אליה, בגדול בגדול התנערה, יחיאל זוהר באמצעות ראש העיר, באמצעות הדובר שלו, די התנערו, ואמרו, אנחנו פונים לרשויות, והם לא מסייעים. שר הפנים צריך לסייע. קודם כל, מי לדעתך באמת צריך לפתור את הבעיה הזאת?
דבר ראשון, זה נמצא את ראש העיר, חד משמעית.
לא, אבל
ברגע שראש העיר פעיל, ובא ומקדם את הדברים למען התושבים שלו, שהוא לא רואה אותנו בתור שקופים, אלא רואה אותנו בתור משפחות עם אנשים, עם ילדים שסובלים, שחרדים לגורלם, שחרדים למציאות של הקיומית שלהם. אתה מבין את זה? זה לא מצב שפשוט, זה לא שבוע, שבועיים.
לגמרי.
אנחנו מהשביעי לעשירי, אנחנו ממש נמצאים במלחמה.
איך אתם באמת מתמודדים עם זה, אגב? בתקופה שלא היה, לא היה בתי ספר.
לא מתמודדים. לא מתמודדים. חד משמעית, לא מתמודדים. הילדים היו תקופה ארוכה איתי בבתים. יש פה אנשים שמגיעים לחרפת רעב. אין להם עבודה. המצב המלחמה הזה, אני אישית כבר לא עובדת מלפני כיפור, כי הילדים יצאו לחופשה מהמסגרות.
במה?
ובעצם עד היום.
במה עבדת?
אני הייתי במעון. עבדתי במעון, אבל לא יכולתי...
המעון נסגר או שפשוט את לא יכולה לחזור לעבודה?
לא, יותר עזוי. המעון נפתח, המעון עובד כרגיל. המעון עובד רגיל. העירייה הוציאה הודעה שאפשר לשלוח את הילדים למעונות.
אז למה לחזור?
זה מה שהכי עצוב, שאפילו לא מכירים בזה, כי אני לא אשלח את הילדים שלי למסגרת בית ספרית, שאין שם ממד, אין שם מקלט, אין שם הגנה.
צודקת,
מה שתיקוד האורס בא ואמר לנו, רגע. זה הילדים צריכים להתמגן עם ידיים על הראש. תגיד לי אם זה נראה לך הגיוני.
רגע, אני רוצה להבין. נותנים לי שיעור ללמוד בנתיבות, נכון. בלי אזור בטוח?
נכון.
איך יכול להיות?
בדיוק מה שאמרת.
אני בהלם. אני באמת בהלם. לא הבנתי. הרי כשהיה למרכז, אני גר במרכז, וכשהיה למרכז טילים, אז כשפתחו כבר את הלימודים, אז רק
דאגו למקומות מוגנים.
רק מקום כזה, קיבל אישור לפתוח. נכון. אם אין מקום מוגן, נכון. לא נכנסים. לא מבין איך אתם... נכון. אז זה בכלל
אז יתרה מזאת, בבתי ספר של הילדים שני, מודעים לזה שאין מרחב מוגן מספיק לכל הילדים, גם עכשיו. עכשיו, היום, אנחנו במצב היום, יחסית רגוע, מודעים לזה שהמצב עדיין מצב מלחמה, אין עדיין כיסוי מלא לכלל התלמידים.
מה זה יחסית?
הבית ספר פועל כרגיל.
אני חייב להגיד לך, אולי יחסית רגוע, אבל ראית רק אתמול עוד 15 רקטות.
אצלנו לא רגוע. גם אם בארץ רגוע, אתה עדיין שומע את ההפגזות שלנו בעזה. כאילו, גם אם אתה לא שומע שיש דברים ב...
כמה שניות אצלכם מהזקה עד ל...
בנווה שרון זה בעיקרון זה 15 שניות. זה ממש לא 30 שניות, כמו שפיקוד העורף אומר, זה אפילו 7 שניות לפעמים.
אז חייבים ללמוד בתוך מקום בטוח, לא שמרחק זמן ללכת, כי גם אין זמן ב-15 שניות להגיע לשום מקום.
נכון.
אז איך אתם מתמודדים? אני באמת שואל את עצמי שוב ושוב, אני לא יודע איך אתם מתמודדים. איפה
ההתמודדות האישית שלי זה פשוט לא לשלוח, אני לא סומכת על נציגי הציבור, אני לא סומכת עליהם.
אבל איפה נצא? פניתם אליהם? אני לא, אם היה לי בעיה בעיר שלי,
הכל פנו, הכל מתועד, יש מכתבים שראש העיר היה, קבעת העיר היה, הכל תקין, המבנים יכולים לשמש כמבנים ללימודים.
משרד החינוך יודע מזה, שר החינוך יודע מזה שתחת אחריות
משרד החינוך, אני לא יודעת להגיד לך את האמת.
הנה, זה גם נתון. יכול להיות שמשרד החינוך היה סוגר את המקומות האלה.
אבל פיקוד העורף כן אישר את זה. אני לא יודעת איך פיקוד העורף לוקח על עצמו אחריות כזו, שאם חלילה תהיה הזקה, והייתה נפילה, זה היה בספר של הילדים.
זה לא נעים להגיד.
הייתה נפילה לפני כשבועיים.
נו.
בנס, ממש חסדי שמיים, שלא שלחתי את הילדים שלי באותו יום לבסדרות.
תשמעי.
כי המקום של הנפילה עד הבית ספר, זה משהו כמו... ממש שתי דקות הליכה. זה המרחק.
קודם כל...
בין הבית ספר לבין מקום הנפילה. והכאוס שהיה בבית ספר, אתה לא רוצה לדעת מה היה. תלמידים נפלו ורצו ונפדלו.
אני אגיד לך, קודם כל זה ברוך השם בניסים כולנו חיים, ובטח שיש לכם כל יום, כמו לכולנו כל יום ניסים, אבל זה עושה רושם שמכל מה שאני לומד על נתיבות בשבוע שבועיים האחרונים, מאז שעלה הנושא, זה שיש דין אחד לתושבים מסוימים, אזרחים מסוימים, ודין אחד לאזרחים אחרים.
חד משמעית.
ואם אני טיפה יותר גז, הייתי אומר שיש פה גזענות. גזענות, כן.
אתה יודע ממה כל זה נובע?
נו.
כדי שהעיר נתיבות לא תיפגע בהשקפה שלה החיצונית לתושבים שבאים מבחוץ. למה ראש העיר לא רוצה להילחם כדי שאנחנו מוכר כתושבי עוטף?
למה?
כדי שזה לא יפגע בעיר, כדי שזה לא יפגע בכלבלנים, כדי שזה לא יפגע בהכנסות שהוא מקבל. זה נטו המצב הזה. אחרת, למה אתה לא פועל לטובת התושבים שלך?
זה לגמרי, אבל גם אני חושב שבאמת הרשויות, שר הפנים, בואי, זה תלוי בהרבה גורמים. זה לא ראש עיר לבד לא יכול להחליט,
אני יודעת שראש העיר יכול לפעול.
ברור.
הוא יכול לפעול. הוא יכול לקדם.
אבל יש לכם בחירות עכשיו. מה את הולכת? למה את הולכת להצביע בבחירות הקרובות? בואי נשמע. חיל זוהר? או...
חד משמעית לא.
טוב, טוב. מעניין מה אתם חושבים על זה. מאזינים.
אני אגיד לך מה, וזה לא רק אני. רוב התושבים, במיוחד בשכונת נווה שרון, לא הולכים להצביע חד משמעית לחיל זוהר.
טוב.
אני יכולה להגיד לך את זה בפה מלא.
אני מקווה מאוד.
הם תושבים שכמונו, שהגיעו מחוץ לעיר, שציפו להגיע לעיר שהיא מפותחת, לשכונה שהיא מפותחת. אני אעלה פה עוד נקודה. אנחנו גרים בנווה שרון.
אנחנו רוצים לסיים, כן.
יש פה אנשים שכבר גרים בשכונה מעל 5 שנים. אין פה מכולת אחת. הילד רוצה חלב, כוס חלב בבוקר, ולא התארגנת לחלב הזה בערב לפני. אתה צריך להניע את האוטו. יש פה המון אנשים בלי רכבים. הולכים ברגל,
נוסעים
באוטובוסים.
את יודעת מה, אנחנו נפנה שוב גם, ננסה שוב לקבל גם את תגובת העירייה, גם על הטענות החדשות.
תגובת העירייה זה שהמלחמה עצרה את הפיתוח של השכונה, וזה לא נכון. כי אנחנו במלחמה בסך הכל. עוד מעט, 4 חודשים.
כן, 4 חודשים.
אתה מבין?
המסר הובן.
אנשים גרים פה 5 שנים בלי מקווה.
המסר...
מקווה, עיר דתית, עיר עם צביון דתי, איך אתה עושה דבר כזה?
המסר ברור, המסר ברור. תשמעי, אנחנו נאלצים לסיים. קודם כל, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. אני מקווה שזה יעשה באמת משהו.
בעזרת השם, בעזרת השם. אנחנו אופטימיים תמיד. בשביל זה אנחנו פה גם. תודה רבה לך. תודה רבה והמשך ערב טוב. תודה רבה. אנחנו ממשיכים איתכם, מאזינים, מאזינות יקרים, 03-593-93, אתם מוזמנים לעלות לשוחח, כולל להגיב על השיחה האחרונה אפילו. מאזינים ומאזינות יקרים, חזרנו, ועכשיו נגיד שלום וערב טוב למוטי.
ערב טוב, ינקה.
מוטי, זה לא סתם מוטי, מוטי פוקס, איש הרדיו והמדיה והיחץ, מה עניין, מה שלומך?
את האמת, תקשיב, קודם כל אנחנו אומרים ערב טוב, צריכים להגיד תמיד ערב טוב, בוקר טוב, ואנחנו אומרים, מוכרחים להגיד, אנחנו חיים פה בעולם.
אמת.
איך אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אממה, אנחנו שומעים ברקע שאנחנו רוצים לעשות עסקת שבועים. איך, אני אגיד את זה בזהירות רבה. עם יד על הלב, באמת, עם יד על הלב. שבועים זה דבר פשוט נורא, והיום אני לא מקנה בשום אבא, בשום אמא, בשום אדם שיש לו בן או דודה או בת דודה, או לא משנה מה anyway, בעזה. זה דבר באמת נורא והיום. אבל אני רק שמעתי היום בבוקר, אבא של אחד החטופים שבעזה, אני לא זוכר את שמו, שהוא עצמו טוען, שהוא לא מוכן שישחררו חטופים, אם זה יפגע, לא עלינו אחר כך בעוד רצח שיהיה פה וכל מה שיהיה פה.
איפה? לא שומע, אני לא שומע בדרך כלל, אתה יודע מה, לא נותנים להם במה, באיזה ערוץ שמעת אותו, מעניין, אני שומע...
רק לך אני... כן.
אני לא שומע את ההורים האלה, לא יצא לי לשמוע, לצערי.
בקושי שומעים אותם, ועוד יותר.
מה זה לא מכוון, מוטי, מה זה לא מכוון? זה לא ערוצי התבלה ותעמולה שכל היום רק מנפחים רק צד אחד?
ברור ועוד יותר. ינקי, אני אגיד לך, רק לפני שבועיים עצרו בפיגוע באיפה זה היה, בטורקרים או באחד המקומות, ואחד מהם היה אסיר, שרק עכשיו שוחרר לפני כחודש.
הנה, נו, אז זה הגיוני לשחרר עכשיו איזה אלפי מחבלים.
זה פשוט נורא, תקשיב. אני אומר לך, ינקי, אם אנחנו הולכים על אותה עסקה, ואם זה יצא בצורה כלשהי, ואנחנו את כל הרוצחים האלה, אוקיי? נוציא החוצה, למרות שבתמורה ישחררו לנו את כל מה שנמצא כרגע בעז, ואני אומר את זה בכאב גדול, אבל בכאב גדול, אבל אם לא עלינו, בחודש הבא, עוד חודשיים, יהיה לנו פה פיגוע של מאות ואלפים, כמו שעכשיו, אתה יודע, היה לנו עכשיו.
נכון, אנחנו תחת סיכון, זה כבר לא הערכה, אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו משחררים, מיד חוזרים, זה כבר לא אולי, זה ודאי מול ודאי, זה כבר לא ספק מול ודאי, אתה מבין?
בדיוק, ולכן אני אומר, עם כל הכיף שיש פה באמת, ויש לי, איך אומרים, אמפתיה מאוד, אמפתיה ענקית הייתי אומר, לכל אלה שבעזה שבאמת זה נורא, והיום כל שעה, כל דקה, כל שנייה שהם שם, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל עם ראש הייתי אומר, אי אפשר ולא ניתן לשחרר, כל כך הרבה, אלפים, אני לא יודע אפילו כמה, אני...
יש הכחשות, אני ברוך השם, יוצאו היום הרבה הכחשות, אז אני מקווה מאוד.
הכחשות עזוב, ינקנה, עזוב אותך הכחשות, אני לא מאמין.
אני מקווה מאוד. טוב,
מוטי. אנחנו אומרים, אין השן בלי.
מוטי, תן לי מסר, אבל משהו, משפט, אני, אתה בחור אופטימי. תן משהו, משפט סיכום, אבל אופטימי.
משפט סיכום, אופטימי, שאני תמיד אומר, ועליו אני תמיד, איך אומרים? נשען, ואני אומר, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שכל מה שקורה כאן, על פניו, זה פשוט נורא והיום. ויש פה, אנחנו רואים פה יד השם ויד אלוקים, וכולי תפילה, באמת, שאיך אומרים, שיהיה פה כבר די, שנהרוג את הראש הזה של ה... איך אומרים, שהוא אחראי על הכל.
אמן. אמן, מצטרף לתפילות שלך, מוטי פוקס, איש הרדיו, והיחץ והמדיה, תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב.
תודה רבה, העונג שלי להתראות,
בשורות טובות. מאזינים, מאזינות יקרים, זהו, עוד שעה עברה לה בשניות, וואי וואי וואי, כל כך מהר, אז זה סימן שכשנהננו, כי כשנהנים הזמן עובר מהר. תודה רבה קודם כל לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליוסי בן חיים האלוף, תודה רבה לנתי שולמן, תודה רבה לפניחס בינדר, תודה רבה ליצחק חן, תודה רבה בעצם לכל הצוות פה ברדיו, ברוך השם, כולם פה נוסעים בעול ביחד, כדי שיהיה לכם המאזינים ערב ערב ושעה שעה, שיהיה לכם מעניין וכיף פה. טוב, ובנימה אופטימית זו, בעזרת השם יתברך, אני מקווה שנתבשר בשורות טובות, ונתראה מחר בעזרת השם אותו מקום אותה שעה, לילה טוב, בשורות טובות.